שלום. היום נדון בשיעור שלנו על המעלות של ארץ ישראל ושל ירושלים. דרך המעלות של ארץ ישראל וירושלים נגלה גם את המעלות של עם ישראל, ונגלה גם את המעלות של אליהו הנביא, שהוא התפקיד שלו זה לגלות ולחשוף את המעלות של עם ישראל. במשנה במסכת מעשר שני מדובר על תקנות שחכמים תקנו כדי שירושלים תהיה יפה. כידוע יש מצווה לחלל כרם רווי. הכרם כאשר נוטעים אותו שלוש שנים ראשונות, הכרם הוא אורלה. אסור לאכול את הענבים. אבל בשנה הרביעית הכרם הוא קודש הילולים להשם. אנחנו מעלים את הפירות, את הענבים של הכרם, מעלים אותם לירושלים, ושם אנחנו מהללים את ריבונו של עולם שנתן לנו את הכרם, את הענבים. עכשיו התורה התירה למקומות שרחוקים מירושלים, לבעלי הכרם התירה להם לחלל את הכרם, את הפירות, את הענבים, על כסף. המקום הרחוק מירושלים, קשה להביא את הענבים מהמקומות הרחוקים לירושלים, לכן תקנו שהתורה אמרה, אפשר לחלל את הכרם על הכסף, ולהעלות את הכסף לירושלים, ושם לקנות אוכל, לכל אוכל לפני השם בירושלים. אבל אם כולם היו מחללים את הכרם על כסף, ומעלים את הכסף לירושלים, ירושלים לא הייתה מפוארת בפירות. החכמים רצו ששווקי ירושלים יהיו מאותרים בפירות, שיש שפע של פירות בירושלים, שפע של ענבים, ולכן הם תקנו שכרם רווי גם במקומות הקרובים לירושלים, שעם עיקר הדין אפשר לפדות שם מעשר שני, גם שם אי אפשר יהיה לפדות, במרחק של מהלך יום ירושלים אי אפשר לפדות את הכרם, אי אפשר לפדות את הענבים, חייבים להביא את הענבים בשנה הרביעית, אותם עצמם לירושלים. וכך אומרת המשנה במסכת מעשר שני, פרקי משנה ב', כרם רווי היה עולה לירושלים, מהלך יום אחד לכל צד. במרחק יום אחד מירושלים, אסור לפדות את הכרם רווי בשנה הרביעית, חייבים להעלות אותו לירושלים. ואיזו היא תחומה? אילת מן הדרום, אין הכוונה לעיר אילת ליד ים סוף, הכוונה היא עיר בשם כזה במרחק מהלך יום מירושלים מהדרום. ואקרבת מן הצפון, לוד או לוד מן המערב, העיר הידועה לוד שנמצאת במערבה של ירושלים, והירדן מן המזרח, הירדן ממזרח ירושלים ולוד מן המערב, הם נמצאים גם כיום במרחק מהלך יום מירושלים. ומשרבו הפירות, כשראו שיש שפע ענק של פירות, התקינו שיהיה נפדה סמוך לחומה. ותנאי היה הדבר שמתי שירצו יחזור הדבר לחמות שהיה. אם יראו ששפע הפירות יורד, יחזרו לתקנה הקדומה שבמהלך יום ירושלים לא פודים פירות. רוצים שבעלי הפירות יעלו אותם לירושלים כדי שירושלים תהיה מאותרת, תהיה יפה בפירות. רבי יוסי אומר, משחרב בית המקדש היה התנאי הזה. התנאי הזה היה קיים עד חורבן בית המקדש. עד אז מרחק מהלך יום ירושלים, בעלי הכרם בשנה הרביעית לא היו פודים אותו, היו מעלים את הענבים לירושלים. ותנאי היה, אם מתי שיבנה בית המקדש, יחזור הדבר לכמות שהיה. עכשיו, התלמוד הירושלמי, הוא מקשה על המשנה הזאת, הוא מקשה על המשנה מברייטה, שהוא קורא לברייטה הזאת על שם נקאי. הוא מקשה, הברייטה של נקאי, היא עומדת בסתירה למשנה שלנו. מה מסופה בברייתא של נקאי? כתוב כך, נתרגם את הברייתא לעברית של ימינו, ומסופר שם כך. נקאי היה שמש בית הכנסת במגדל צבאיה, שם של מקום. זה מקום שקוראים לו בקיצור מגדל, מגדל, עיירה על שפת הכנרת, נמצאת קצת צפון המטבריה. בכל ערב שבת, כשהיה מטיב את הנרות, הוא היה מכין את הפתילות, מדליק אותם, מחבא אותם, היה עולה ושובט בבית המקדש, ויורד לעירו ומדליק אותם. זאת אומרת, הוא היה מכין את הנרות, אחרי שהכין את הנרות לבית הכנסת, הוא לא היה מדליק אותם, היה עולה ושובט בבית המקדש, ויורד לעירו ומדליק אותם. ויש אומרים שסופר המלמד תינוקות היה. הוא לא היה שמש, הוא היה המלמד דרדקי, המלמד בתשבר, תינוקות של בית רבן. ובכל ערב שבת היה עולה, הוא מסדר את סדר לימודו בבית המקדש, ויורד ושבת בביתו. מספיק לכן את הסדרים, מה שהוא מתכונן ללמד במשך השבוע. היה עולה ביום שישי לבית המקדש, ויורד ושבט בעירו. עכשיו הברייתא עוברת לספר על איש אחר, טרטירוי, שהיה גר במהלול שבגליל. מהלול זה נהלל, גם כן בגליל. היה עולה ושבט בבית המקדש, והיה חוזר לעיר שלו, ומשקים מקצצת התאנים, ולא היה מי שקודם לו. היה מספיק גם לשבות בבית המקדש, וגם לחזור לעיר שלו, ולקטוף את התאנים, ולא היה מישהו שקודם לו לפניו. בנות ציפורי היו עולות ושובטות בבית המקדש, וחוזרות לציפורי, ולא היה אדם קוצץ את התאנים לפניהם. זאת אומרת, היו עושות שבת בבית המקדש, חוזרות לאיראן לציפורי, משכימות בבוקר לקציץ התאנים, אף אחד לא הספיק לקצוץ תאנים לפניהם. טוב, זה הסיפור על הצפון. עכשיו הברייתא של נקה היא מספרת על בנות לוד. בנות לוד היו לעשות אי סטן, ועולות ומתפללות, ויורדות עד שלא יחמיצו, היו מספיקות ללוש את העיסה. ואחר כך עולות לבית המקדש, מתפללות שם וחוזרות, לפני שהעיסה תחמיץ. זה בערך בימינו 18 דקות. בתוך 18 דקות גם הספיקו להגיע לבית המקדש, להתפלל, לחזור ללוד לפני שהעיסה תחמיץ. איש אחד, עכשיו פה הברייתא עוברת לספר סיפור אחר, סיפור שקשור לבבל, אבל היא מספרת כך, איש אחד היה עומד וחורש, היה עומד וחורש בארץ ישראל, וברחה פרתו מפניו, הפרה ברחה מהקשרים שקשרו אותה למחרשה, ברחה, הייתה רצה והוא רץ, רץ אחריה, רצה והוא רץ, עד שנמצא נתון בבבל. אמרו לו, אנשי בבל, מתי יצאת? אמר להם, ביום זה רדפתי אחרי הפרה שלי, בבוקר הייתי בארץ ישראל, אני רודף אחרי הפרה, הגעתי לכם. אמרו לו, באיזה דרך באת? בוא תראה לנו, נראה פה את המחילה הזאת שמגיעה לארץ ישראל. אמר להם, בזו. אמרו לו, בוא וראה לנו. יצא להראות להם ולא הכיר באיזו. ברייתא שמספרת מעשה פלאי, המעשה האחרון, על אדם שתוך יום אחד, תוך כדי מרדף אחרי הפרה שברחה לו מהחריש, הגיע לבבל. אבל הירושלמי מקשה על הברייתא. איך זה יכול להיות? כיצד ייתכנו הסיפורים האלה? והרי המקומות, מגדל צבעיה, מגדל, העיירה מגדל, ומהלול, נהלל וציפורי שבגליל, נמצאים מצפון לעיר אקרבת, שמוזכרת במשנה. והעיר אקרבת שמוזכרת במשנה, היא נמצאת במהלך מרחק יום מירושלים. איך זה יכול להיות שהמקומות שנמצאים הרבה יותר צפונה משמה, באזור הכינרת, ובאזור הצפוני של ארץ ישראל, כתוב שם שאפשר להגיע מהמקומות האלה לירושלים, הלוך ושוב, בתוך חצי יום, אפשר? איך אפשר לספר שמקומות רחוקים כל כך, הספיקו אנשים להגיע לבית המקדש בערב שבת, לעשות מה שעשו, לשבות, להכין את סדרי הלימוד, ועוד לשוב לבתיהם הרחוקים עוד בטרם כניסת השבת. קושיה דומה שמעלה הירושלמי, אפשר להקשיות על בנות לוד? איך זה יכול להיות שבנות לוד היו מספיקות לעלות לירושלים ולחזור בזמן קצר של 18 דקות לפני שבצק החמיץ? והרי המשנה אומרת שלוד נמצאת במרחק מהלך של יום שלם ירושלים. איך זה יכול להיות? גם בימינו לוד היא במרחק של יום ירושלים. איך זה יכול להיות שנשות לוד היו לשות את העיסה לחלות שאוכלות אותם בערב שבת, לשות את העיסה, עולות לירושלים מתפללות וחוזרות לפני שהעיסה תחמיץ? איך זה יכול להיות? הירושלמי מיישב את הסתירה. הוא אומר, אין סתירה בין המשנה שאומרת שלוד במרחק יום ירושלים, ואקרבת שנמצאת בערך בהר אפרים, היא נמצאת במרחק של יום ירושלים. המשנה אומרת, זה לא סותר את המקומות האלה מהגליל שהספיקו להגיע, ולא סותר את זה שבנות לוד הספיקו להגיע תוך 18 דקות הלוך ושוב. איך זה יכול להיות? הירושלמי אומר, מחילות היו ונגנזו. היו מחילות שנעלמו מאיתנו. דברי הירושלמי עולה שהיו מנהרות חפורות מכל אחד מהמקומות הללו לבית המקדש. והמחילות האלו קיצרו את הדרך מאוד מאוד. אבל בעקבות החורבן הם נעלמו. והירושלמי מחזק את זה שהמחילות האלה נעלמו בגלל החורבן, בעקבות החורבן, והוא מביא את הפסוק מאיכה. וזהו שכתוב מה כתוב במגילת איכה? גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה. הנתיבות, המכילות שהיו ידועות פעם, המכילות האלה של קיצור הדרך, נתיבותי איבה. ריבונו של עולם איבט את המכילות האלה, אנחנו לא יודעים איכן הן נמצאות. אבל עם כל זאת, דברי הירושלמי מצמיעים מאוד. גם אם נאמר שהדרכים שבמכילות היו ישרות, המכילה יכולה לקצר את הדרך, לא צריך לעלות בהרים, לא צריך לרדת גאיות. המכילה מקצרת את הדרך. אבל בכל אופן, לפי חישובי המרחק שנעשים בימינו מציפורי לירושלים, ההליכה דרך מכילה, קצרה ככל שתהיה, תארך בהליכה, לא באוטו, לא ברכב, תארך יותר מיום. כמו כן, מכילה ישרה מלוד לירושלים, תקצר את ההליכה רק במעט. אבל היא לא תאפשר לעלות לירושלים ולחזור בתוך 18 דקות לפני שהבצק יחמיץ. והשאלה הקשה ביותר, אם המכילות האלה היו ידועות כל כך, נשות לוד מכירות אותה, תוך 18 דקות הן עולות וירדות, כל הנשים בלוד שלעשות את העיסה, הולכות למכילה, עולות וירדות תוך 18 דקות, וגם כל הנשים בציפורי עולות לירושלים, שובתות בירושלים, חוזרות בחזרה לציפורי וכותפות תאנים בבוקר של יום ראשון, איך אנשים, כל התושבים בציפורי מכירים את המכילות האלה, רק בית הדין אומר, לא מרחק יום ירושלים. אקרבת שבמרכז הארץ, קצת צפונה מירושלים, היא מרחק יום. בית הדין לא הכיר את המכילות מציפורי, את המכילות ממגדל שבצפון לירושלים. איך זה יכול להיות? שדברים כל כך ידועים, שהיו ידועים לכל אחד בציפורי, לכל אישה בלוד, בית הדין לא הכיר, בית הדין לא ידע את זה. מכוח הקושיות האלה, אנחנו צריכים להבין שכאשר אנחנו נפגשים באגדות של חז"ל, צריך להבין שמה שאנחנו רואים על פני השטח זה רק הרובד החיצוני של כוונת האגדה. מאחורי הפרגוד של הרובד הזה נמצאים כמה וכמה רבדים נוספים. והקשיים שבעלי האגדות הציבו בפני הלומד, הם הציבו אותם כדי לרמז ללומד שהוא צריך להסתכל, לעיין בקשיים האלה, לעיין באגדות במבט מעמיק יותר. בהתבוננות המאפשרת ההפלה אל עולם גבוה יותר, עולם רוחני. גדולי ישראל כתבו פירושים לאגדות, והם הסבירו בפירושים שלהם את הכוונה הרוחנית של האגדה. הרמח"ל כתב מאמרים, במאמר שהוא כותב על אגדות חז"ל, אפשר לראות את המאמר הזה בהקדמה למדרש רבה. מדרש רבה באוצרות הרגילות, האוצרות הישנות, בהקדמה שלו מובא המאמר של הרמח"ל על האגדות, שם הוא מבאר כיצד יש להתייחס למאמרי חז"ל, שאינם מתאימים למה שידוע לנו מחוכמת הטבע, החשבון, הגיאוגרפיה. אנחנו פוגשים מאמר, הוא לא מתאים למתמטיקה של ימינו, לא מתאים לטבע, לא מתאים לגיאוגרפיה. מה לעשות? וכך אומר הרמח"ל, צריך שתדע שדברים רבים מעיקרי הסודות ירמזו חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, בעניינים מן הטבע או התכונות, סיפור על מרחקים בגיאוגרפיה, תכונות בטבע, באסטרונומיה, במתמטיקה, ואומנם אין העיקר להם העניין ההוא הטבעי או התכוני, אלא הסוד שרצו לרמוז בזה, ועל כן לא יוסיף ולא יגרע על אמיתת העניין הנרמז, היות הלבוש המשלי ההוא, אשר ילבשו, אמיתי או לא. המשל זה כבר לא משנה אם הוא אמיתי או לא. מה שחשוב זה הנמשל, כי הכוונה הייתה להלביש הסוד ההוא במה שהיה מפורסם בדורות ההם בין החכמים. אנחנו צריכים להתבונן בנמשל. המשל עצמו, אם הוא אמיתי או לא אמיתי, זה זניח. חכמים השתמשו במשל שהיה ידוע בתקופתם, אבל הנמשל הוא נכון תמיד. המשל הוא זניח. אז אנחנו ננסה להתבונן ברמזים שחכמים רמזו לנו בהגדה הזאת. הירושלמי קורא לברייתא המפורסמת, הברייתא שמביא בתור סתירה למשנה, הברייתא של נקאי. אנחנו צריכים להבין למה חשוב לקרוא לברייתא הזאת נקאי. מי הוא נקאי? נקאי הוא מופיע באגדות נוספות, והחשיבות שצריך להבין את ההופעה שלו באגדות האלה זה החשיבות של השם שלו. מה זה נקאי? נקאי הוא מויד בירושלמי, ובאגדות לפעמים האות נון קוף ופעמיים יוד, ולפעמים הוא מויית באות נון קוף א' יוד, נקאי. על משקל בעלי המלאכה. כשם שבנאי, בנאי ב' נון א' י', בנאי הוא מי שעוסק בבנייה. וצבאי, צדיק ב' עין י', צבאי, הוא עוסק בצביעה. נקאי הוא שמו של מי שמלאכתו בניקיון. נקאי הוא מנקה. נקאי פועל כמו שליח הבא להכין את הדרך לפני בו יום השם. נקאי נקרא בהגדות אחרות ההוא סבא. התוספות במסכת חולין מביאים מסורת שיש דעה שההוא סבא הוא אליהו הנביא. נקאי, ההוא סבא, אליהו הנביא, זה באמת מתקשר. מכיוון שידוע שאליהו הנביא עוסק בפעולות של ניקיון. הכתוב הזה מופיע בנבואת מלאכי, מלאכי פרק ג', שם הוא מספר, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות. ואז הוא מספר איך נראה מלאך הברית אליהו, ומי מחלקל את יום באור, ומי העומד בהיראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחבסים. אליהו מתואר בנביא מלאכי בתור בורית מחבסים, כמו בתור משל סבון כביסה. אליהו הוא מנקה, וישב מצרף ומתהר. אליהו הנביא יצרף, יתהר, יחבס כמו בורית, אליהו ינקה. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה אליהו עושה? אליהו בא ומפנה את הדרך לפני ביאת המשיח. הוא מפנה, מצרף, מתהר, מחבסית, ומחבס כבורית, מחבסים את הדרך לפני בו יום השם, היום שבו התגלה המשיח. ולשם כך הוא משיב את הלבבות. הוא מגלה לאבות שבניהם אינם רחוקים מהם. הוא מגלה לבנים שאבותיהם אינם רחוקים מהם. בהגדה שלפנינו צריך להבין שבתחילת ההגדה נקאי פונה לעמלי התורה ורוצה להראות להם, להסביר להם שעמלי המלאכות אינם רחוקים מהם. אלה הם אנשים טהורים ונקיים שפועלים יחד עם הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה. המקום שנקרא, מקום מושבו של נקאי נקרא מגדל צבאיה. המגדל, השם מגדל, הוא מסמל מקום גבוה שעיני כולם נשואות לשם. המקום הראשון שבו אנחנו נפגשים במגדל זה במגדל בבל. ששם התושבים, תושבי בבל אמרו, ואמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. הם רצו משהו שירכז אותם. ממלכה שתרכז את כולם, כולם יפנו לממלכה הזאת, יהיה מנהיג בראש הממלכה, ואז כאשר הכוחות האנושיים יתאחדו, יהיה לכל האנושות יותר טוב. אבל המגדל הזה היה מגדל של כפירה. אברהם אבינו בא ונלחם במגדל הזה, כי המעמד של המגדל, הראש המגדל, היה טובת האנושות. טובת האדם, ומגדל שבראשו לא נמצא בורא העולם, שלא מפיץ תורה והדרכה לאנושות כיצד האנושות צריכה לפעול על פי רצון הבורא, זה מגדל של שקר, ובאמת בסופו של דבר המגדל הזה התפזר. אבל קיים גם מגדל אחר, והמגדל הזה זה המשיח. הנביא מיכה יש בפסוק שבו הוא אומר ככה, בפרק ד' פסוק ח', ואתה מגדל עדר אופל בת ציון. ותרגום יונתן בן עוזיאל מתרגם שם, מה זה מגדל עדר? ואת משיחה דישראל, דתמיר מן קדם חווה כנישתא דציון. המגדל הנעדר, המגדל החסר, המשיח הוא המגדל האידיאלי. בראש המגדל האידיאלי יעמוד המשיח, הוא ינהיג את עם ישראל, ועם ישראל ינהיג את העולם, ואז בראש המגדל, כאשר תעמוד בראש המגדל ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובראשה יעמוד המשיח, זה מגדל שיהיה לו קיום. אבל המגדל, המשיח, הוא נעלם. הוא נעלם בגלל החובות של כנסת ישראל, כנסת ציון. ואז אליהו בא ומפנה את הדרך בפני המגדל, בפני המשיח. והוא בא להגיד, אין חובות לכנסת ציון, אין חובות לעם ישראל. גם השם שלו, השם המקום, מגדל צבאיה. מה זה מגדל צבאיה? אז צריך לדעת שבמקום שכתוב בתורה וחיבס, במובן של וטבל במקווה טהרה, לא כל מקום בתורה שכתוב וחיבס זה אותה משמעות. חלק מהמקומות שכתוב וחיבס, הכוונה היא באמת כמו במובן של ימינו, שאדם מחבס את הבגדים שלו, מנקה אותם. אבל חלק מהמקומות שבהם כתוב וחיבס, כמו בויקרא פרק י"ג פסוק ו', שם המשמעות של וחיבס היא לא לחבס במכונת כביסה, לחבס בידיים. שם המשמעות של וחיבס היא וטבל. ואז אונקלוס מתרגם ויצבה. טבילה מתרגמת בתרגום אונקלוס ויצבה. ונמצא שמקומו של נקאי, העיר שלו, היא במגדל צבעיה, היא מזכירה לנו, למי שמתבונן ברמזים, את הנביא מלאכי שניבא, שאליהו מטהר, מטהר זה צבע, את הדרך בפני המשיח, בפני המגדל, מגדל צבעיה. זאת אומרת, מחבסים, מטהרים צבעיה, מטהרים את הדרך בפני המגדל. נקאי ומנקה, אליהו בורית מחבסים, נקאי גר במגדל צבעיה, אליהו הנביא מכין, מתאר את הדרך בפני המגדל, ונמצא שמחבר האגדה בחר בשמות האלו, נקאי, נקאי, שגר במגדל צבעיה, כדי להדגיש את עניין הניקיון ותיאור הדרך בפני המשיח, שאין הפעולות המיוחסות לנקאי, ויתכן שעל שם פעולות אלו הוא מכונה בגדות אחרות בתואר כובס. כובס, כובס זה אליהו הנביא שהוא מחבס את האבונות של עם ישראל, לא כולם מסכימים עם הקיצוניות שבה אליהו מוכן לחבס את האבונות של עם ישראל. אבל זה אליהו. אליהו הוא הכובס, הוא מחבס, הוא מנקה את האבונות של עם ישראל, הוא מלמד עליהם סנגוריה בפני אלו שחושבים שהצרות באות בגללם. אז הוא בא ומחבס את האבונות של עם ישראל, של החלק הזה מעם ישראל, ואומר, זה לא אבונות, זה דברים נקיים. מה הם המחילות למקדש? הירושלמי אמר, מחילות היו ונגנזו. אנחנו צריכים להבין שהמחילות האלה הן מחילות סמליות. המחילות שמוזכרות בברייתא של נקאי הן מחילות רוחניות. מי שהולך במחילה הזאת, גופו אמנם מוצב ארצה, הגוף שלו נמצא בארץ. אבל הראש של מי שהולך במחילה הזאת, ראשו מגיע השמיימה, אל בית המקדש. האגדה מרמזת כי בציפורי היו משכימים לעמול במלאכת קציצת התאנים. אך ריבוי העמל הזה, למרות היותו בעל אופי ארצי מובהק, קציץ תאנים, אדם קוצץ תאנים, מה כבר יכול להיות רוחני בזה? זה הרי עמל בעל אופי ארצי מובהק, אבל אצל נשות ציפורי או אצל טרטירוידי מעלול, זה נחשב, הפעולה הזאת היא שביטה במקדש. למרות שמבחינה חיצונית זה נראה כאילו אני כותף תאנים ואני עוסק במלאכה, לשיטתם, העמלים ביגיע כפיים, אף על פי שהם עסוקים לכאורה בעניין ארצי, חומרי, בעצם עמלם הם חופרים את המחילה שדרכה תבוא בבועת, כל עם ישראל יוכל לבוא דרך המחילה הזאת לשבות במקדש. כדי להגיע לתקופה שבה נהיה ממלכת כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהני השם, כולנו, נהיה לומדי תורה, מלמדי תורה, נהיה אור לגויים, כל אחד מהגויים יפנה אלינו, יוחז בציציות של בגדינו, תלמד אותנו תורה מציון, כדי להגיע לזה, אנחנו נצטרך קודם כל, על פי שיטתם של אנשי ציפורי, נצטרך לעמול קשה. בשביל כבוד להיות כהני השם, בשביל כבוד צריך לעבוד. אנחנו נעמול במלאכות, נזכה לאושר, מתוך האושר הזה נוכל להשיג בני נחר, נוכל להיות כהני השם, ואז בבוא היום נהיה רק כהני השם. הגויים יבואו, ישלחו לנו כל צון כדר, כל המתנות מכל העולם ישלחו לנו כאשר אנחנו נהיה כהני השם. אבל כדי להגיע לשלב הזה שבו נשבות בבית המקדש, בשביל כבוד צריך לעבוד. כאשר אני משכים לקציץ התאנים, אני לא עובד. אני עכשיו שובט בבית המקדש. הראש שלי מסתכל על התכלית. התכלית שלי היא להגיע למצב שבו אנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. התכלית שלי היא לשבות בבית המקדש. אז גם כאשר אני עכשיו עובד, קוצץ תאנים, ולא סתם קוצץ תאנים, משקיף, משקים לקציץ התאנים. אף אחד לא משקים לפניי. מה אני כל כך להוט אחרי עבודה? למה אני כל כך רץ בבוקר מוקדם לעבודה? אני לא עובד. אני עובד כדי לשבות. כבר עכשיו כשאני עובד, הראש שלי נמצא בעתיד. אני עובד כדי לשבות. כדי לשבות בבית המקדש. גם בנות לוט, הן מצידן, היו מחשיבות את עצם העמל בלישת הבצק, כעניין שבאמצעותו חופרים את המכלל למקדש. הן היו מחשיבות אותו כבר עתה, בית הלישה כתפילה במקדש. זאת אומרת, בנות לוד, כשהן היו להשות את הבצק לחלות בשבת, הם לא היו חושבות, אנחנו עכשיו נמצאות במטבח, מתעסקות בדברים גשמיים של בצק. אנחנו עכשיו מקיימות את התא המשפחתי. אנחנו מכינות חלות, שיהיה מה לאכול בשבת, החלות של שבת אותן יאכלו בני ביתי. המחלות האלה, מהקיום היסודי של התא המשפחתי, מהשמחת השבת הזאת, עם ישראל מתקיים. עם ישראל מתקיים ומתפתח. מתוך קיום התא המשפחתי תגיע העת שבה נוכל להיות בבית המקדש, בה נתפלל עבור כל העולם בבית המקדש. אז הן היו חושבות, כבר עכשיו, כאשר אנו לשות את הבצק, אנחנו בעצם מתפללות. אנחנו מתפללות בידיים. אדם יכול להתפלל בפה, אבל אדם יכול גם להתפלל בבצק. בנות לוד, כשהן היו לשות בצק, הן היו מתפללות בידיים. והן היו מספיקות להפות את הבצק, לשים אותו בתנור, עוד לפני מהלך מיל. זאת אומרת, הן היו עולות ומתפללות במקדש, וחוזרות לפני שהבצק יחמיץ. איך אפשר לעלות ולהתפלל בבית המקדש מלוד? הרי לוד היא מרחק מהלך יום ירושלים. המחילה שלהם היא מחילה רוחנית. היא נמצאת עכשיו בלוד, אבל הראש של האישה, של אשת הבצק, הוא עכשיו נמצא במקדש. היא עכשיו מתפללת עם הידיים שלה. היא מתפללת עם הידיים שלה בבית המקדש. ונקי עצמו, כשהיה מטיב את הנרות, הוא לא ראה בפעולה הזאת פעולה שמתנפת את הידיים, להתעסק עם פיח, אלא אדרבה, ראה בשביתה במקדש. אני עכשיו השמה של בית הכנסת. השמה של בית הכנסת, לא כולם מתייחסים על זה בתור פעולה מכובדת. מה הוא מתעסק עם הניקיונות, עם מחנת הנרות, להכין את הפתילות, להדליק אותם, להטיב אותם? זה דבר שהוא קצת קשור ללכלוך. לא, אני לא עסק בפעולה של עמל, פעולה שקשורה ללכלוך. אדרבה, אני לא רואה בזה שום לכלוך בידיים שלי, אני רואה בזה שביתה במקדש. העמל הזה מקרב את הזמן שבו נשבות בבית המקדש. זה שאני עכשיו מנקה, מסדר את בית הכנסת, מטיב את הפתילות, זה הזמן שבו נשבות בבית המקדש. עכשיו אני עולה לירושלים, הראש שלי בירושלים. אין פה בפעולה שלי שום לכלוך, זהה או פיח, הכל בעצם נקי, נקי ונקי. ועל פי זה מבינים שהנקאי הוא מלמד סנגוריה על כל עמלי המלאכות, ומראה שהם בעצם עולים מתפללים מבית המקדש, עולים שובתים בבית המקדש. ואנחנו צריכים לראות בכל האנשים האלה שהם לא עמלים בתורה באופן גלוי, אנשים שבונים את בית המקדש. בעצם הרעיון הזה של המחילה, המחילה הזאת היא תמונה גם במאמרי חז"ל אחרים. כתוב בעבוד רבי נתן כך, אם הייתה נטיעה בתוך ידך, אדם נוטע. חפר בור, ליטה את הנטיעה, רוצה לשים את הנטיעה בתוך הבור, לחסות, לזבל. אם הייתה נטיעה בתוך ידך, ויאמרו לך, הרי לך המשיח, המשיח בא, בוא תקבל את פניו. כתוב שם כך, בוא ונטע את הנטיעה, ואחרי שטיטע את הנטיעה, ואחר כך צבע קבילו, אחר כך תצבע תקביל את המשיח. למה? למה לא לקביל את המשיח? על פי מה שהתבאר בדברים האלה, זה מובן מאוד. הנטייה, עצם הנטייה, וכן שאר המלאכות, קציצת התאנים, לישת הבצק, הן המחילות שמקרבות את ביאתו של המשיח, והן גם מבססות את מלכותו. ולכן זה לא ראוי, זה לא הגיוני להפסיק באמצע עשיית הדבר שגרם למשיח להתגלות. הרי מה שגרם למשיח להתגלות זה הביסוס הכלכלי של האנשים בעם ישראל, זה שהם נוטעים קרמים, נוטעים נטיות, קוצצים תאנים, לשים בצק, מטיבים את הנרות, מתעסקים עם הפיח. הדברים האלה, הם הביאו את המשיח, הם מבססים את המלכות שלו, אז אני אפסיק אותם כדי לקביל את פניו? אני איתה את הנטייה, שהרי הנטייה מקרבת את ביאתו, הנטייה מבססת את המלכות של המשיח. אני איתה את הנטייה ואחר כך אני צריך לקביל את פניו. מאידך, יש פה סיפור שקצת דומה, אבל קצת שונה. ויש אומרים שסופר המלמד תינוקות היה. כך אומרת הברייתא. ובכל ערב שבת היה עולה ומסדר את סדר לימודו בבית המקדש, ויורד ושובט בביתו. כלומר, שנקאי היה מלמד בתשבר. הוא היה מלמד את סדר לימודו לתלמידים של בית רבן, ולא היה נחשב לו הדבר לביטול תורה. לכאורה היה יכול להגיד, אני למדן כמוני, אני אלך להיות מלמד בתשבר, אני צריך להיות רם בישיבה. הוא לא היה נחשב לביטול תורה, למרות כל הגאונות, למרות כל הגדלות שלו. למה? מדוע? ביטול תורה באיכות? מפני שהיה מחשיב את הדבר כאילו כבר אתה הוא שבט בבית המקדש. כאשר אני לומד עם תלמידים של בית רבם, אני מכין את הזמן שבו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שבו נוכל כולנו לשבוד בבית המקדש, בלי תרדות של פרנסה, שבה אני אור לגויים. הרעיון הזה של לימוד עם תלמידים של בית רבם, הוא מקרב את ביאת המשיח, זה נמצא באמירה מפורסמת נוספת של חז"ל. כתוב כך, בגמרא מסכת שבת דף קי"ט עמוד ב', אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. למה? ניקח תינוקות של בית רבן, אם צריך, צריך פועלים, ויש מחסור עצום בפועלים, ניקח תינוקות של בית רבן, נבנה את בית המקדש, נקריב לפני כן את הקורבנות, הרי כדי להקריב קורבנות, חלק מהקורבנות, כתורת, צריך בית המקדש בנוי, כתורת מחפרת על כך הרבה דברים, ועוד הרבה, אז הרבה דברים שצריך בשבילם בית מקדש בנוי. אז נבנה את בית המקדש ונוכל לקיים את כל המצוות. למה לא לבטל תינוקות של בית רבן בשביל זה? אבל אם אנחנו מבינים שעצם הלימוד עם התינוקות של בית רבן, הוא הבונה את בית המקדש, והוא גם מבסס אותו שלא יחרב. הוא בונה אותו והוא מבסס אותו, אז זה לא הגיוני להפסיק את התינוקות של בית רבן לבניית בית המקדש. כדי לזרז את הבנייה שלו, אדרבה, מה שקרב את הבניית, מה שקרב את בניין המקדש, מה שמבסס את בניין המקדש, זה לימוד תורה של תינוקות של בית רבן. אבל בעצם הרעיונות האלה הם לא כל כך חדשים, ובפענוח שלהם הרעיונות האלה נמצאים גם בספרי חסידות, וזה נמצא בספר דגל מחנה אפרים בפרשת מסעי. הוא כותב כך, החוכמה תחיה בעליה. זה פסוק מקהלת. החוכמה תחיה בעליה. ובמקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו. אף שבעצם אינו עומד במקום מחשבתו. עם כל זה, הגמרא במסכת עירובין אומרת, גופה בתר רישא גרירא. הגוף נגרר אחר הראש. אם הראש שלך בבית המקדש, אז כל הגוף שם. אתה יכול ללמד תורה לתינוקות של בית רבם. והדבר הזה לא פוגם במעלתך, בגלל שעכשיו אתה מסדר את סדר הלימוד שלהם בבית המקדש. הראש שלך חושב על התכלית. התכלית של הלימוד הזה עם תינוקות של בית רבן, היא תבנה את בית המקדש. אני עכשיו בבית המקדש. אם אני עכשיו קוצץ תאנים, אני עכשיו לא עמל. הגוף שלי נראה כמו עמל, אבל הראש שלי אני חושב על התכלית. הראש שלי נמצא בבית המקדש. אני עכשיו שובת בבית המקדש. אישה, שלה שבת סק, חלות לכבוד שבת, היא לא עובדת, היא פשוט מתפללת עם הידיים שלה, היא עכשיו עולה לבית המקדש ומתפללת, היא מתפללת עם הידיים שלה, כי התפילה שלה היא עכשיו הבצק, הבצק של החלות שלה, למשפחה שלה, הן מקיימות את התא המשפחתי, הקיום והביסוס התא המשפחתי בארץ ישראל, הוא יביא את התגלות המשיח. המשיח אומר הרמב״ם באיגרת שלו, לאיגרת תימן, המשיח יתגלה בארץ ישראל, כדי להתגלות בארץ ישראל, צריך שבארץ ישראל יהיו משפחות של אנשים שמתפרנסים וחיים. בשביל זה צריך לחם. הצבא צועד על קיבתו, התא המשפחתי צועד על החלות שאנשים לשות ועופות אותם. אישה שלה שאתה בצק, היא עכשיו מתפללת בבית המקדש. אמנם, אם אנחנו קצת נתבונן בברייתא, אז נראה שנקאי הוא נמצא עם עמלי המלאכות. נקאי נמצא עם תינוקות של בית רבם וגם עם המלמדים בתשבר. וראינו שיש לזה סיוע שלא מבטלים תינוקות של בית רבם לבית המקדש. אבל מתוך זה משמע שנקאי הוא מתעלם מהלומדי תורה המבוגרים. לומדי תורה המבוגרים שלכאורה על פי הברייתא אותם, על פי הברייתא, על פי המשנה, על פי הברייתא הזאת בגמרא, לכאורה רשאים לבטל בשביל בניית בית המקדש. הוא לא כל כך מחשיב את הלימוד תורה שלהם. לכאורה ככה זה נמצא. הוא מחשיב קציץ תאנים בציפורי, הוא מחשיב לשעת בצק של נשות לוד, אבל הוא לא מזכיר לימוד תורה של תלמידי חכמים מבוגרים. למה הוא מתעלם מהם? הרי יש בילקוט שמעוני בשיר השירים, המעלה של לומדי תורה מבוגרים היא גם כן מפורסמת, כתוב כך. אמר הקדוש ברוך הוא, שיר השירים רמז תף תף קוף צדיק א' בילקוט שמעוני, אמר הקדוש ברוך הוא, כל מי שמבטל צרכיו ויושב ועוסק בתורה, זה דודי וזה ראי. ולא עוד, אלא כאילו בנה בית המקדש, תכתיב, בנות ירושלים. המדרש הזה בשיר השירים, דורש את המילים בנות ירושלים מלשון בניית ירושלים. ולפיו, רק אחר שתיבנה ירושלים של מעלה, באבני הבניין הנוצרות מעמל התורה, תחזור ותיבנה גם ירושלים של מטה. ומבואר במדרש הזה, שצריך להעמיד בזמן העיסוק בחומר, ולהרבות בעיסוק בתורה. עיסוק בתורה הוא זה שבונה את בית המקדש. אבל נקאי, בברייתא שלנו, אליהו הנביא, הוא מעלה על נס את כותפי התאנים בציפורי, מעלה על נס את אנשים של השוט בצק בלוד, את מי שמטיב את השמה של בית הכנסת, שמתלכלך בפיח, את המלמדים בתשבר, אבל את לומדי התורה, אותם הוא לא מזכיר בתור בוני המקדש. לכאורה משמע שאליהו הנביא נמצא רק עם העמלים. למה? נקאי, אליהו הנביא מתעלם לגמרי מלמדי התורה? אם נתבונן עוד פעם בברייתא הזאת, נחזור אל הסיפור התמוע. היה שם סיפור על איש חורש אחד, שהפרה שלו התנתקה. הכבלים, המושכות, המוסרות שחברו אותה למחרשה, נותקו, והיא ברחה מהחריש. והאיש רדף אחרי הפרה. היא רצה והוא רץ אחריה, עד שנמצא נתון בבבל. ואז התברר שיש מחילה מבבל לארץ ישראל. אם נתבונן ברמזים של האיש הזה, אז בעצם נבין שהאיש הזה הוא איש שבעצם הוא נענה והתרצה לקיים את מה שנמצא בחלק הראשון של הברייתא. בחלק הראשון של הברייתא, כותפי התאנים, עמלי המלאכות, הם אלה שמביאים את הגאולה, הם אלה שבונים את בית המקדש. מי שמקדים לכתיף התאנים הכי מוקדם בבוקר, הוא שובט בבית המקדש, הוא מביא את הגאולה. טוב, יש פה אדם אחד שנענה להדרכה הזאת. האיש הזה הוא רדוף, הוא רודף אחרי החריש. הפרה שבעצם רודפת למחריש, היא בעצם מסמלת אותו, הוא רודף ורודף ורודף אחרי החריש הזה. האיש הזה שבוי בעמל שלו, ותוך כדי המרדף שלו אחר פרת החריש, פתאום מתברר לו שהוא נמצא בבבל. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור כותבי, סיפור נגדי. הסיפור הזה מרמז שהרדיפה האינסופית, אדם שרודף ורץ, רץ, רץ אחרי הפרנסה שלו, רץ אחרי עמל המלאכות, פתאום הוא נמצא בבבל. הרדיפה אחרי המלאכות, אם בהתחלת הברייתא היא הובילה לבית המקדש, כאן המרדף אחרי המלאכות הוא מוביל לבבל. ולפי התיאור שבהגדה, זו דרך שאפשר לומר עליה כל בעיה לא ישבון. יש איזה מקום, אנשים יוצאים מבבל, רק רוצים לחזור להגיע בחזרה לארץ ישראל, לבית המדרש. והאנשים האלה שואלים אותו, איך באת? בוא תראה לנו. ואז הוא מסתובב להראות להם את המחילה שדרכה הוא התגלגל מחוץ לארץ לבבל, ולא יכול להראות להם. זו דרך שכל בעיה לא ישובון. אז סתירה מניעובה בתוך הברייתא. בהתחלה הברייתא של נקאי מלמדת זכות על עמלי המלאכות. ולקראת הסיום, פתאום המחילה של המלאכות שמובילה למקדש, פתאום המחילה של המלאכות היא מובילה לגלות, לבבל. איך זה יכול להיות? האמת, שזו לא פעם ראשונה שנקאי אליהו הנביא מתנהג באופן שנראה סותר. התוספות במסכת חולין כבר הקשו קושייה דומה על נקאי אל אליהו הנביא. התוספות כתבו שיש דעה שהוא סבא, שמוזכר בכמה אגדות, הוא אליהו הנביא. אלא שהם הקשו שבאגדה במסכת שבת, דף למד דלת, יש איזושהי הפכפכות וסתירה בהתנהגות של ההוא סבא. והם אמרו, זה לא מתאים לאליהו הנביא. אבל את השאלה של תוספות על התנהגות שנראית סותרת את עצמה, שלא מתאימה לאליהו הנביא, אפשר לתרץ. אפשר ליישב את זה על פי דברי הליקוטי מוהר"ן. זה מהדור הבטרה סימן סמכת, וכך הוא אומר. עיקר שלמות הצדיק שיוכל להיות למעלה ולמטה. שיכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו שהוא במדרגה עליונה, יהיה מראה לו שהוא ההפך, שהוא במדרגה תחתונה. וכן להפך, למישהו למטה מאוד, במדרגה התחתונה, בתוך הארץ ממש, יהיה מראה לו שאדרבה, הוא סמוך להשם יתברך. ולפי דבריו מיושב הקושי, מיושבים הקשיים שאלינו לפני כן. בברייתא של נקאי, שעסוק בניקיון, אליהו מראה לעמלי המלאכות שסבורים שהם רחוקים מהשם יתברך, שבפועל הם הסמוכים אליו ביותר. הם נמצאים בבית המקדש, הם שובתים בבית המקדש, מפני שהם מקרבים את הגאולה. אולם בסיום הברייתא, כדי שלא תזוח דעתם, הוא חזר ומראה להם שבעצם הם מקרבים את הגלות, זו מכילה לבבל, לגלות. ודווקא מיעוט המלאכות וריבוי בתורה הם שיביאו את הגאולה. דברי הרמח"ל שהבאנו בהתחלה, שבמאמרי חז"ל שאינם מתאימים למציאות הגיאוגרפית של ימינו, למציאות מתמטית, לחוכמת הטבע של ימינו, אנחנו רואים סתירה לדברי מאמרי חז"ל, הרמח"ל לימד אותנו שבמאמרי חז"ל מסתתרת כוונה נוספת, כוונה פנימית, והדברים האלה ודאי שהיו ידועים למוראים שבתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי, אז לא מובן איך הירושלמי מקשה מהברייתא של נקאי על המשנה. המשנה אומרת שלוד נמצאת במרחק יום, ואקרבת מרחק יום מהצפון, איך זה יכול להיות שהם מספיקים להגיע ממגדל ומציפורי, הלוך ושוב לירושלים, ואיך זה יכול להיות שהם מגיעים תוך 18 דקות מלוד ירושלים, ובמשנה כתוב שזה מהלך יום. מה הירושלמי מקשה מברייתא, שהיא משל, ברייתא סמלית, על המשנה, שהמשנה דיברה על המרחקים הגיאוגרפיים האמיתיים, מרחקים שנכונים גם כיום, שלא עד נמצאת במהלך יום ירושלים, וציפורי ומגדל נמצאים הרחק הרחק בצפון, הם הרבה מעבר למהלך יום ירושלים. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה הקושייה מברייתא אגדית, ברייתא סמלית, ברייתא של לימוד זכות של נקאי, על המשנה, שהמשנה מדברת מרחקים גיאוגרפיים אמיתיים. אלא צריך להבין שהירושלמי ממשיך את המהלך של נקאי בברייתא. הירושלמי דולה לנו מהמעמקים של הברייתא. הירושלמי רצה להוסיף רובד נוסף על הברייתא. הירושלמי הקשה מהברייתא הפלאית של נקאי, שהמרחקים שלה שונים מהמרחקים שמוזכרים במשנה. ואז אמר נכון, המרחקים שכתובים במשנה שמהלך יום ירושלים, זה המרחקים שעל פני השטח. אבל מתחת לפני השטח יש מחילות שנגנזו. המחילות האלה מקרצות את הדרך. מחילות היו ונגנזו, וזהו שכתוב, גדר דרכי בגזית, נתיבותיי איבה. הירושלמי מתכוון לומר שהמציאות שבה כל קבוצה בעם ישראל בטוחה, שהמחילה שלה, הדרך שלה, היא הדרך הנכונה לקירוב הגאולה. וכל קבוצה מקטרגת ופוסלת את הדרך, את המחילה של החברה, של הקבוצה השנייה. עצם המציאות הזאת היא מציאות שגודרת את הדרך בפני הגאולה. נקאי הביא בברייתא שלו שני דרכים סותרים. שני הדרכים הסותרים של נקאי נועדו להראות לכל קבוצה שבעצם הדרך שלה מקרבת את הדרך לגאולה. אבל יכול להיות שבעצם הם טועים. יכול להיות שבעצם הדרך של הקבוצה השנייה היא הדרך שמקרבת את הגאולה. והירושלמי רוצה שנבין את הדבר הזה, המחילות היו ונגנזו. וזה שכתוב גדר דרכי בגזית נתיבותה איבה. אנחנו צריכים להבין שכל קבוצה צריכה לכבד את הדרך של הקבוצה השנייה. כל קבוצה צריכה ללמד זכות על אלה שנמצאים בצד השני. ולהבין שהם פועלים מתוך מחשבה שבדרך הזאת הם מקרבים את הגאולה. עמלי המלאכות הם עמלים במלאכות, הם קוטפים תאנים בציפורי, הם נשים בצק, אבל הראש שלהם נמצא בבית המקדש. הם בטוחים שעכשיו הם מתפללים בבית המקדש. הפעולה שלהם מקרבת את הגאולה. ומאידך, לומדי התורה בטוחים, בנות ירושלים, זה דודי וזה ראי, בנות ירושלים, מי שמפנה את זמנו ועמל בתורה, הוא מקרב את בניית ירושלים, הוא מקרב את הגאולה. עמלי המלאכות הם צריכים ללמד זכות על עמלי התורה, ולהבין שכאשר הם עמלים בתורה, הם בעצם נמצאים בבית המקדש, הם עכשיו בונים את ירושלים. גדר דרכי בגזיד נתיבותה איבה. אם כל קבוצה רק מקטרגת על הקבוצה השנייה, אז הדרך לגאולה גדורה בפנינו. גדר דרכי בגזית, נתיבותה איבה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו כל קבוצה תראה את הנקודות הטובות שבקבוצה השנייה, ואז אם כל קבוצה תיתן אישור לדרך של הקבוצה השנייה לראות בדרך שמביאה את הגאולה, על פי הבנתה של הקבוצה השנייה, שעל פי השקפתה של הקבוצה השנייה זו דרך שמקרבת את הגאולה, הדרכים אל הגאולה תהיינה פתוחות בפנינו, ונזכה לבניין ירושלים, לבניין בית המקדש ולביאת גואל במהרה בימינו אמן.